מאזינים לתוכנית לינה פאוז, תוכנית העוסקת בבריאות, רוגע, תשוקה והגשמה של נשים באמצע החיים, בהגשת לינה מרים שלו.
אלן, שלום מאזינות יקרות, ערב יום הזיכרון היום, זאת הזדמנות לדבר על אובדן. רוב הזמן אנחנו מתעלמות ממנו בחן, עד שהוא בא ומכה בנו. אז, אבל מה לעשות שמי שחי בעולם הזה, האובדן פוגש אותו, פוגש אותה. אנחנו יכולות לפגוש את זה גם ברמה היומיומית, יש לזה דרגות. ואני חושבת שביום הזה אנחנו נפגשים עם הדרגה הכי קשה והכי מפחידה, שזה השכול. אני חושבת שמאז ומעולם לא היה משהו שהפחיד אותי יותר או הדאיג אותי יותר, וחשבתי שהוא נורא יותר מלאבד ילד. ואני יכולה להעיד על עצמי שמאז שיש לי שני בנים ומאז שהם בני 3, אני פחות או יותר כבר בחרדה ממה יהיה כשהם ילכו לצבא. ולכן קטונתי לדבר על זה. אבל לאובדן יש מגוון צורות, מגוון צבעים, ומי שכבר מכירה אותי אולי כבר יודעת שהדרך שלי להתמודד עם פחדים זה לפגוש אותם, להסתכל להם מה שנקרא בלבן של העין, וזה מה שאנחנו נעשה כאן היום. אנחנו נדבר על אובדן, על כמה מהיבטיו, אנחנו נדבר גם על ההתמודדות שלו, התמודדות יעילה יותר. ובחצי השני של התוכנית אנחנו נעלה על הקו את עדי לילי אור, שהיא פסיכותרפיסטית גוף נפש ומלווה תהליכי משבר, שאחרי ששמעתי אותה מתארחת בפודקאסט עושים פסיכולוגיה ומדברת על אובדן, ידעתי שבאחת התוכניות שלי לכשיגיע הזמן אני ארצה שתכירו אותה ואת האופן שבו היא גם מתמודדת וגם מלמדת אנשים אחרים להתמודד עם אובדן. אז למי שעוד לא מכירה אותי, שמי לינה מרים שלו, אני עוסקת בבריאות והגשמה של נשים באמצע החיים. אני עוזרת לנשים אחרי 40 להבין את מה שעובר עליהם, למצוא שקט, למצוא את האיזון בתוך הכאוס ולהתחבר מחדש לתשוקה. בהכשרתי אני רפלקסולוגית בחירה, עובדת סוציאלית, הילרית ומרפאה בקול, מטפלת בקליניקה מקסימה בחדרה וגם אונליין. והתוכנית שלנו, תוכנית לינה פאוז, זו תוכנית שנועדה להנגיש ידע וכלים לניהול טוב יותר של התקופה הזאת, כדי שתהפוך להיות עבורנו שער לצמיחה והתפתחות. אז כל שאלה או התייעצות שיש לכן בעקבות התוכנית, או לגבי האתגר הפרטי שלכן, אתן מוזמנות לכתוב לי בוואטסאפ 054-300-3324. אהלן, מאזינות יקרות. אז אנחנו שוב כאן מדברות היום על אובדן ואיך להתמודד איתו. אתן יודעות, כשבא לי ככה לחפור על איזשהו נושא, אני, קודם כל, דבר ראשון שאני עושה, אני פותחת ויקיפדיה, מה שהיה פעם מילון, ועניין אותי איך מגדירים ההגדרה. לפעמים בתוך הגדרה יש משהו מאוד עמוק, דווקא בהגדרות הפשוטות. אז למשל, אובדן מוגדר כמשהו שהיה ואיננו עוד. וזה הדהים אותי, הפשטות, זה סך הכל 4 מילים, שכל מה שהן אומרות זה בעצם את מה שזה. זה משהו שהיה ואיננו עוד. ואבל מוגדר כתהליך רגשי ושימו לב, הוא פיזיולוגי להתמודדות עם אובדן. אני מאוד אהבתי לראות את ההגדרה הזאת, כי בתור מישהי שהם באמת העיסוק המרכזי שלה זה טיפול גוף נפש. אז ברור לי שכל דבר בערך שאנחנו חווים וחובות ברמה הרגשית, משפיע לנו גם על הגוף. וזה הדהים אותי שהאבל ממש, ממש בהגדרה שלו, זה תהליך רגשי ופיזיולוגי להתמודדות עם אובדן. ואני יכולה להגיד שבאמת בתור מישהי שליוותה כמה נשים שחוו אובדן בחיים שלהם כזה או אחר, החלק הפיזיולוגי מאוד מאוד נוכח, ואנחנו עוד נתייחס אליו בהמשך התוכנית. אז אני רוצה רגע לקשר את הנושא הזה של אובדן, שהוא באמת מאוד רחב, לתוכנית שלנו, לתוכנית שמדברת על נשים באמצע החיים. ובאמת יש בתקופה הזאת של אמצע החיים, יש משהו שפוגש את האובדן הרבה יותר מתקופות אחרות. יש משהו בתקופה הזאת של גיל 40, 50, שמפגיש אותנו יותר. אתן יודעות, פתאום האבא של ההוא נפטר, ופתאום ההורים מזדקנים, ופתאום אנחנו שומעים על איזה חברה או חבר שחלילה הלכו ממחלה, או זה כזה מתחיל להיות משהו שמסתובב הרבה יותר בסביבה שלנו, מאשר בגילאים צעירים יותר, זה לא שלא פוגשים אובדן בגילאים צעירים יותר, אבל יש משהו, זה כאילו מתחיל כזה לחלחל, אוקיי, זה לא לנצח פה. ובנוסף לזה גם אנחנו כנשים בתקופה הזאת חוות איזשהו אובדן, כל אחת את האובדן הפרטי שלה. כי גם הגוף שלנו משתנה. ואנחנו מאבדות כל מיני דברים שהיו לנו, מאבדות לפעמים משהו בבריאות, מאבדות מהחיוניות, לפעמים מאבדות מפוריות, ממראה צעיר. יש כל מיני אובדנים כאלה שהם לפעמים פחות מדוברים, משהו כזה בינינו לבין עצמנו, אבל יש חוויה שדברים הולכים. ובאופן אולי קצת אירוני, דווקא בתקופה הזאת, גם הילדים שלנו גדלים, והרבה פעמים עוזבים את הבית, והרבה פעמים הם עוזבים את הבית לצבא. במדינה שלנו לפחות, עוזבים את הבית לצבא, והצבא, לשלוח את הילד שלי, וכמובן להתפלל לשלומו, ושהכל יהיה בסדר, אבל אני ככה מעלה משהו שהוא לפעמים קצת טבו לדבר עליו, אבל באמת כל אחת בתוכה מחזיקה את החרדות והפחדים האלה שיש לנו כשאנחנו שולחים ילד לצבא, ואנחנו לא באמת יודעים ולא יודעות, אין לנו באמת שליטה על מה שהולך לקרות לו, ואיך הוא יחווה ויעבור את התקופה הזאת, וגם זה מפגיש אותנו עם אובדן בצורה יותר משמעותית. ואני רוצה רגע להרים את ההדשה ולהסתכל על הדרך שבה בכלל אנחנו בעולם מערבי חווים וחוות את המשמעות של אובדן ואבל. ואני חושבת שאחת הסיבות מדוע זה כל כך קשה לנו, זה שהתפיסה שלנו במערב את החיים ואת המוות היא תפיסה לינארית. זאת אומרת, אנחנו מתחילים, אני אדבר בנקבה כדי לא להפוך כאן ל... אני אדבר בנקבה וזה מתייחס לשני מינים מן הסתם. אז אנחנו מתחילות את החיים שלנו באיזושהי נקודה, ובתפיסה שלנו אנחנו עושות איזושהי דרך, איזשהו שיא שאנחנו מגיעות אליו, כל אחת ומתי שהיא מגיעה אליו, ואחרי השיא הזה מבחינתנו יש איזה סוג של ירידה איטית, ובסופו של דבר יש את הנקודה הזאת שנקראת המוות, שזה בעצם מבחינתנו בעולם המערבי, זה הסוף. אני מאמינה שהקושי שלנו להקל ולהכיל אובדן נובעת, ומוות וכל דבר שקשור לזה, נובעת גם מהתפיסה הזאת הלינארית. כי מי רוצה להגיע לשם? מי רוצה להיות אחרי השיא שלו? מי רוצה ללכת לכיוון של זה כזה הולך ונעלם עד שזה נגמר לחלוטין? זאת מחשבה מאוד מאוד קשה, וקשה לעיכול. אז יש לנו כל מיני דרכים להתמודד, שרובם קשורים בהדחקה והכחשה, ורובנו ככה שמים את הנושא הזה פשוט איפשהו בארון, בצד, כדי שלא חלילה יקפוץ לנו לתודעה, ואז רק כשקורים כל מיני דברים, פתאום אנחנו פוגשים את זה, רק אז אנחנו פתאום נזכרים שזה קיים. רוב הזמן אנחנו חיים במין חוויה כזאת שהדבר הזה לא קיים בחיים. אבל אז כשאנחנו פוגשים איזשהו סוג של אובדן, ההתמודדות שלנו הרבה פעמים היא לא מאוד יעילה. אז מה האופציה? בטח תשאלו את עצמכם, אוקיי, אז מה האופציות? כאילו, יש איזושהי דרך אחרת להסתכל על זה? ופה אני רוצה לשתף אתכן שלפני כך וכך שנים, אני באמת כבר לא זוכרת כמה, שזה היה ממש, אני חושבת אפילו לפני שהפכתי להיות אימא, שזה אומר כבר יותר מ-15 שנה, הגיע לידיי ספר שקוראים לו ספר החיים והמתים הטיבטי. אני חייבת להתוודות שקראתי לא יותר מכמה פרקים מהספר הזה, מכיוון שהוא היה לי נורא מסובך ומסורבל, ולא הצלחתי אולי באמת להכיל את מה שנאמר שם. אבל יש משהו אחד שממש היכה בי, ואני זוכרת שעשה לי איזה סוויץ' שלימים ככה באמת הסתובבתי עם המחשבה הזאת, כי מה שהספר תיאר, אני זוכרת סיפור כזה, על גורו או מין איש, סוג של איש חכם, שבערוב ימיו החליט שזהו, הוא מיצא את התפקיד שלו כאן, והוא בעצם רוצה לעבור לצד השני. הוא רוצה ללכת מהעולם, ולהגיע לכאן בצורה אחרת, בדרך אחרת, בגוף אחר. ואז הוא כינס את כל התלמידים שלו, וסיפר להם כמובן את הבשורה, שעוד כמה ימים הוא הולך לעזוב את העולם. הוא נתן לכל אחד מהם את המתנות שהוא רצה לתת, או משהו כזה, עשה איזושהי סגירה. ובעצם הגיע היום שבו הוא פשוט נשכב במיטה, ובאיזשהו תהליך מדיטטיבי עבר מן העולם. ואני כזה קוראת את זה, ואני אומרת לעצמי, פאק, מה? רגע, אפשר גם ככה? זאת אומרת, זאת אופציה? פשוט ככה ללכת? איך זה יכול להיות? איזה פער מטורף ובלתי נתפס יש בין הדרך הזאת לבין הדרך הרבה פעמים נוראית ומזעזעת שבה אנשים בעולם המערבי הולכים לעולמם, עוברים דרך 7 מדורי גיהנום, מחלות וממש תלות נוראית באחר, וכל מיני דברים באמת, כאילו אני בטוחה שכל אחת מכן פגשה או פוגשת את הדבר הזה, אז אני אומרת, אז אפשר גם ככה? וחשבתי הרבה, ובאמת ניסיתי להבין בעצם איך זה יכול להיות שהפער הוא כל כך גדול, יש סיכוי שאחת הסיבות לפחות היא שתפיסת תפיסת המוות של במזרח היא שונה לחלוטין. היא בכלל תפיסה מעגלית, זאת אומרת החיים והמוות זה כמו הנחש הזה, אתן מכירות את הדימוי הזה של הנחש שאוכל את הזנב של עצמו, זאת אומרת זה מין מעגל כזה שאין לו באמת התחלה וסוף, אין דבר כזה שזה מתחיל ופה זה נגמר. התפיסה שלהם מלכתחילה היא מעגלית, ולכן אני חושבת הם מייחסים הרבה פחות דרמה, הם פחות עושים מזה כזאת טרגדיה מהסוף, כי מבחינתם זה לא באמת סוף, זה איזשהו שלב בדרך שבו אנחנו משילים כל מיני דברים מעצמנו, עוברים לאיזה מימד אחר, והרבה פעמים חוזרים בצורה אחרת. ואני חושבת שבתור אישה בגוף הזה, אוקיי, אנחנו לגמרי יכולות לחוות את זה. זאת אומרת, אישה מגיל הפוריות שלה ועד בעצם גיל המעבר יכולה לחוות כל חודש את המחזוריות הזאת. דיברנו על זה כאן בלא מעט תוכניות, על הדבר הזה שקורה לנו בעצם בתוך הגוף כל חודש. אנחנו, יש בתוכנו משהו שנולד ומת כל הזמן. וכשאנחנו מגיעות לגיל המעבר, אז יש פה איזושהי, בתחושה שלי, אנחנו ממש עוברות פאזה ממקום שבו משהו פיזי נולד ומת כל הזמן בתוך הגוף, למשהו רוחני, למין מעגל או ספירלה רוחנית כזאת יותר גבוהה, שככה לוקחת בחשבון גם את העולם, מתחברת יותר אולי למחזוריות של כל העולם. ואני חושבת שהתפיסה הזאת, לי באופן אישי, עוזרת הרבה יותר להתמודד עם עצם המחשבה על זה שאו אני או מישהו יקר לי יכול פשוט לעבור מן העולם הזה. אני הייתי רוצה ככה לעשות ממש לדבר על שתי חוויות שלי בהתמודדות עם אנשים יקרים שהלכו מחיי, וההבדל המאוד מאוד גדול, ופה זה מין כבר, אני כזה מכאן אעבור בעצם לתובנה שלי של מה יכול לעזור לנו להתמודד עם אובדן בצורה טובה יותר. אז הפרידה הראשונה שלי הייתה מסבא, זה היה בערך כשהייתי בת 40, ובגדול כמובן זכיתי בענק, שזה הפעם הראשונה שפגשתי את זה בצורה כל כך משמעותית, אבל עד לפני אותו זמן ניסיתי פשוט להדחיק את זה ולא לגעת בדבר הזה. אוקיי, פשוט לוויות, שבעות, זה משהו שלא הייתי מוכנה ללכת אליו, לא הייתי מוכנה לפגוש, וזה אומר שפעם ראשונה שעמדתי בלוויה, זה היה בלוויה של סבא, ואני חייבת לומר שזאת הייתה חוויה קשה מנסו, כי בעצם זו פעם ראשונה שראיתי גופה, וזאת הייתה גופה של אחד האנשים שאני הכי אוהבת בעולם. ולקח לי המון זמן באמת לאבד ולהקל את הדבר הזה. לעומת זאת, כשסבתא שלי הלכה לעולמה, שזה היה בערך שנתיים אחרי, היה לי קשר ממש מטורף איתה, אבל אני חושבת שלהתמודד עם המוות שלה היה לי הרבה הרבה יותר, מה זה קל? קל זה אולי לא המילה, אבל היה לי פחות קשה. כי הרגשתי שהיה לי המון המון זמן להיפרד ממנה. בעצם תהליך הפרידה שלי התחיל כשבכלל איזה 10 שנים לפני, כשהיא שברה את עצם הירח, ואני חושבת שזה פעם ראשונה שנפל לי הסימון שסבתא זה לא לנצח, והיה לי מאוד חשוב לתעד את ציפור החיים שלה, ואת ציפור החיים של סבא גם על הדרך, אבל בעיקר ציפור החיים שלה, ואת הסיפורים המדהימים שהיו לה על שהייתה פסיכיאטרית בברית המועצות, וכל סיפורי המלחמה שלה, ואיך הם ברחו מהנאצים, אז באמת כתבתי ספר שלם שתיעד את כל הדבר הזה, והספר הזה הפך להיות משהו שהוא בעצם נמצא כבר כעוד איזה שלב בדרך, ובדרך להיפרד ממנה. זאת אומרת, הספר גם בשבילי וגם בשבילה היה איזה משהו כזה שאנחנו, כאילו הנה, יהיה משהו כאן שישאר אחרי שהיא כבר לא תהיה. בשנים האחרונות, כשהייתי באה לבקר אותה, אני זוכרת שהמון המון דיברנו, וממש בחודשים האחרונים כבר האלצהיימר די אכל את הראש, ורוב הזמן היא לא כל כך תקשרה, היא תקשרה קצת, והייתה מאוד ישנונית ועייפה, וברגעים האלה שפשוט ישבתי לידה, והחזקתי לה את היד, וכשהיא חצי נמנמה, הרגשתי כבר שאני מתקשרת, שאני מדברת עם איזה חלק בתוכה שהוא לא בגוף, שהוא כבר קצת מעבר לגוף. ולכן כשהיא הלכה, אז לא הייתה לי את התחושה שזהו, זה נגמר ואין יותר סבתא, כי סבתא נשארה איתי. ואני מרגישה שהיא איתי עד עכשיו, ואני מניחה שהיא תהיה איתי עוד שנים רבות, אני מרגישה שהדרך הזאת, הפרידה הזאת, זאת אומרת שבעצם משמרת את האדם, חלקים ממנו, משמרת אותם בתוכנו, דווקא היא מאפשרת לנו להיפרד טוב יותר. ובאמת כשקראתי קצת מחקרים על זה, אז ראיתי שבתפיסה הישנה, הפסיכולוגית הישנה כזה של פרויד, הוא דיבר על זה שפרידה נכונה, זאת אומרת תהליך אבל מוצלח, זה תהליך אבל שמסתיים בזה שמשחררים לחלוטין את האדם שהלך מאיתנו וממשיכים לחיות. והמחקרים החדשים יותר מדברים על זה שדווקא ההישארות של החלקים של האדם איתנו, התקשורת שלנו עם האדם, גם אחרי לכתו, היא דווקא זאת שמאפשרת לנו להתמודד עם האבל טוב יותר. אז מכאן אנחנו נעבור לשיר הבא. זה שיר כזה שקצת מדבר על... על זה ש... על הבועה הזאת שאנחנו יוצרים כדי להגן על הילדים שלנו וגם אולי קצת על עצמנו. ומיד אחרי השיר אנחנו נעלה על הקו את עדי לילי אור, ואני אציג אותה כשהיא תעלה על הקו, אישה באמת מאוד מיוחדת. ונפגוש עוד כלים להתמודדות עם אובדן, גם אולי נגיע אפילו לכלים להתמודדות עם איך אנחנו מדברים עם אנשים שחוו אובדן, איך נכון לדבר איתם. אני מקווה שנגיע גם לזה, וכמובן נשמע את הסיפור המיוחד של עדי. עדי?
כן.
את איתנו?
כן, בטח.
יופי, נהדר. אז קודם כל אני רוצה להציג אותך. ככה כבר סיפרתי למאזינות שלנו עלייך קצת, אבל אני אציג אותך באופן רשמי. אז עדי פסיכותרפיסטית גוף נפש, מייסדת, שותפה ומנחה קבוצות שנקראות סיפור דרך, זה קבוצות תמיכה טיפוליות לאלמנים ואלמנות. עדי מלווה תהליכי אבל ואובדן ברוח הלוגותרפיה, פיזיותרפיסטית, מחברת הספר עד שהמוות. אז קודם כל השאלה הראשונה מתבקשת היא איך הגעת לעסוק בתחום הזה שהוא כזה, את יודעת, לא הכי סקסי, הרבה פעמים אפילו טאבו.
כן. קודם כל זה באמת שאלה שהרבה פעמים אני נשאלת. הגעתי לזה דרך האובדנים שלי כמובן.
כן.
עברתי... כבר בגיל צעיר אובדנים, אח שלי נהרג, או ההורים שלי נפטרו מוקדם, וגם הבעל שלי נהרג כשהייתי בת 33.
וואו.
הייתי עם שני ילדים קטנים ובהיריון עם הילד השלישי שלי. וזה הוציא אותי לחיי השניים, שלח אותי להיוולד מחדש בלידה טראומטית לחיים השניים שלי. שהיום אני 23 שנה אחרי ההתאלמנות הזאת. וכמו שתינוק שנולד ואין לו מושג לאן הוא נולד, מה החיים שווים בכלל, מה זה הדבר הזה שכולם כל כך מפארים אותו, קיבלת מתנה את החיים, הוא לא יודע את זה. הוא כן. רק יודע שהוא לעולם לא יחזור לרחם.
כן.
זה אובדן טוטלי. אנשים שעוברים אובדנים, בהרבה מובנים, החיים שלהם נחצים לשניים, הם כמו תינוק שנולד לחיים השניים, ו... מתחיל ללכת, מתחיל קודם כל לזחול וליפול ולקום וליפול ולקום וללכת ולגלות לאט לאט ומה הם שווים החיים האלה.
וואי, את יודעת, זה מדהים כי את כאילו ממש ממשיכה בקו ישר את ה... יותר נכון בקו מעגלי את מה שאמרתי לפני כן, כי בדיוק אמרתי ש... אני חושבת שאחד הדברים שמקלים על, על התמודדות עם אובדן זה... תפיסה יותר מעגלית של חיים ומוות, ולא תפיסה לינארית שיש לנו בעולם המערבי. ואת בעצם אומרת, כשמישהו אחד הולך, אותו אדם שנשאר, מתחיל להיות כמו תינוק בתוך חיים שבלי האדם האהוב.
כן. את יודעת, זה נורא משמעותי מה שאת אומרת, כי הרבה תפיסות שקשורות לאובדן, להתמודדות עם אובדן, שהיו פעם... הן תפיסות ליניאריות, זאת אומרת, למשל התפיסה של, של אליזבת קובלר-רוס, של חמשת השלבים, זו תפיסה שבעצם מכוונת לכיוון מסוים, שיש כן. בשלבים, ואנחנו יודעים היום שזה פשוט לא ככה, שלא בהכרח אנשים עוברים את כל השלבים, ובטח לא באותו סדר, ואבל הוא יותר תהליך ספירלי, הוא יותר תהליך שהוא נראה כמו תקחי חוט ותגלגלי אותו בכל מיני דרכים. הוא יכול להיות כל כך חוזר על עצמו ומשתנה תוך כדי, והכי חשוב, הוא יצירת החיים אחרי האובדן, והוא אישי מאוד מאוד מאוד, וחשוב מאוד מאוד. תהליך טבעי ובריא, וכל עוד הוא כמובן לא נתקע.
אוקיי. אז בואי באמת, כאילו ככה, ננסה להבין מה עוזר לתהליך הזה להיות בריא וטבעי, כמו שאת אומרת, ולעומת מה תוקע אותו.
כן. אז אני כמובן אגיד שאני מדברת כאן קצת בסיסמאות, בתוך מעט הזמן שיש לנו.
כן.
אבל אני אנסה ככה יותר למקד את זה. אז קודם כל נצא מנקודת הנחה שאבל הוא לא מחלה. בן אדם אבל, הרבה פעמים יש בעיה, הוא באבל. אבל זה לא מחלה, והוא לא צריך ריפוי, והוא לא צריך טיפול, אלא אם כן באמת. הרבה פעמים כל מה שצריך להיות עם אנשים, לא להיות רק לבד.
כן.
אפשר להיות לבד, אבל לא כל הזמן. שיהיה לפחות בן אדם אחד בעולם, שאתה יכול לשתף איתו את הרגשות הכי קשים שלך. מכל המחקרים של צמיחה פוסט-טראומטית, אנחנו יודעים שטראומה, אובדן, כאילו קשה, יכול להתרסק, אפשר להתרסק אחרי זה לפוסט-טראומה, אפשר לשרוד ולחזור לחיים לכאורה מתפקדים וחוסן, אבל אפשר גם לצמוח מאוד מאוד למקומות של המון משמעות וחוויית חיים שהיא דמיונית לפעמים, זה מה שנקרא פוסט-טראומטי גרוף, צמיחה פוסט-טראומטית, ואנחנו יודעים שהמקדם, המנבא מספר אחד של היכולת הזאת, גם אצל אנשים אפילו שעברו מישהו במשפחה שהתאבד, מישהו קרוב, שאנחנו יודעים שזה דבר כל כך כל כך קשה.
נכון.
גם שם המנבא מספר אחד לצמיחה פוסט-טראומטית, זה היכולת לשתף ברגשות הקשים. מישהו אחד לפחות, זה הדבר שהכי עוזר, המוח שלנו מוח חברתי.
כן.
מוח של קבוצה, של אנשים, עוד אנשים, אז זה דבר ראשון. מאוד מאוד חשוב. דבר השני זה שאני אגיד שאנחנו גוף נפש. אנחנו לא רק גוף או רק נפש.
נכון.
והגוף הוא גם אבל.
נכון.
והרבה פעמים היכולת לטפל בגוף מרימה את הנפש בצורה דרמטית ומהירה מאוד. כמו להיות בתנועה, לעשות ספורט, לעשות הליכה או יוגה.
או טיפול.
לאכול כמו שצריך, לישון כמו שצריך. ואפילו אני אמר עוד משהו, שעשו מחקרים על זברות, כי אמרו,
כן.
רגע, איך הם לא בפוסט-טראומה? הרי כל יום עודף אחרי
נכון,
זה מרפר.
נכון.
אז הם היו צריכות להיות בפוסט-טראומה, היינו צריכים לראות למשל קיבים במערכת העיכול שלהם, ואין להם את זה. כשחוקרים אותם, רואים שהם עושות שני דברים אחרי שהם נרגעות. אחד, הן נכנסות לרעד, כל הגוף שלהם רועד. בעצם מה שהן עושות, הן פורקות את אנרגיה הכלואה של הטראומה שנשארת בגוף, הן פורקות אותה.
כן.
וישר אחרי זה הן הולכות ללקק את החברות שלהן. שזה אומר
מדהים.
בשפה שלנו.
חיבוק, הקשבה.
הקשבה, להיות ביחד, לספר. כשהן מלקקות את החברות שלהן, הן יוצרות בונדינג, חיבור, קשר, אינטימיות של יחסים במובן של אני מספרת לך עכשיו משהו נורא, שאני מפחדת, שאני מתביישת, שאני לא יודעת מה יהיה. אז אלה שני הדברים, כן, שמאוד מאוד משמעותיים כדי לא שהאנרגיה של האבל, טראומה, או מה שזה היה, לא תיקלה בגוף ובעצם תייצר בעיית גוף נפש.
את יודעת, התחלתי את השידור בזה, בהגדרה ממש של ויקיפדיה לאבל, וממש כתוב שזה תהליך התמודדות רגשי ופיזיולוגי. עם אובדן.
כן. אז נכון, נכון. אנחנו הרבה פעמים באמת עושים את ההפרדות האלה, אבל אנחנו יודעים שהכל,
כשרגע
אחד עוצמים את העיניים ועוצרים ונושמים, הכל מורגש בגוף גם כן.
כן. ממש.
הכל מורגש. ואולי אני אגיד משהו על הדבר הזה שאמרת קודם, על המשמעות שבסבל. זאת אומרת, שבתוך המקום שהחיים פתאום נחתכים מהאופן שבו הכרנו אותם קודם, אחרי אובדן, אחד הדברים שבעצם עוזרים מאוד להתמודד עם זה, זה לא רק החלק של הגוף, זה לא רק החלק של הנפש, זה גם החלק של הרוח. אנחנו כן, גם רוח.
נכון.
והרוח היא המרחב של נקיטת העמדה, של הבחירה שאני עושה, אל מול משהו שאני פוגש כרגע. וויקטור פרנקל, שכתב את האדם מחפש משמעות, וייסד את הלוגותרפיה, תרפיה באמצעות משמעות, אמר שכשאנחנו פוגשים משהו בחיים שאנחנו לא יכולים לשנות עוד, זה המקום שאנחנו הכי מאותגרים להשתנות. זה אומר שכשאני פוגש את מוות, זאת אומרת שאין לי שום יכולת לשאת ולתת איתו, הוא פשוט נתון.
כן.
אין, אי אפשר כלום לעשות.
נכון.
אבל יש לי את כל החופש שבעולם לבחור מה אני עושה אל מול המצב שאני לא יכול לשנות. מה, לא למה זה קרה לי, אלא למה זה קורה לי להיות בחיים האלה. עכשיו כשאמרתי את החוויה הזאת הכל כך קשה, למה זה קורה לי להיות בחיים. ומשם נולדים הדברים המאוד מפתיעים אחרי טראומה ואובדן. הטרנספורמציות העצומות שאנשים עושים ומגלים את עצמם לא ללא כאב, דרך הכאב.
כן. זה ממש, זה כל כך יפה מה שאמרת. לא למה זה קורה לי, אלא למה זה קורה לי. זאת אומרת, מה?
זה ויקטור פרנקל. זה ממש ויקטור פרנקל.
מדהים.
זה הלוגותרפיה, שבעצם אומרת שיש לנו תמיד אפשרות לבחור את מה שהעולם הפנימי שלנו רוצה להיות בו. אל מול המצב הזה. הוא כמובן היה באושוויץ.
כן.
ושם הוא בעצם ממש, זה היה כמו מעבדה של התיאוריה שלו. ואחד הדברים שהוא אמר שם, שאנחנו רגילים להסתכל על הפירמידה של מאסלו, של הצרכים שלנו, בבסיס שלה יש את המזון, את הצרכים הבסיסיים, והביטחון, וההשתייכות, ולמעלה, בקצה הפירמידה, יש את המימוש העצמי.
כן.
נכון? אז הוא אמר, באושוויץ הפירמידה עמדה על הראש, הייתה הפוכה. כי לא היה שם כלום. שום, כל הבסיס של הפירמידה לא היה אוכל וביטחון, ושום דבר לא היה. והייתה שם גדר חשמלית שישר היה כל רגע ללכת ולמות, להתאבד. אבל מעטים עשו את זה, ומי שלא ניגש לשם היה מי שהצליח למצוא קצה חוט של משמעות.
של משמעות.
הוא אמר שבעצם הצורך הבסיסי שלנו, אנחנו נהיה מוכנים לוותר על דברים שקשורים לצרכי הגוף שלנו, על דברים שקשורים לצרכי הנפש שלנו, בשביל משהו שהוא בעל משמעות עבורנו. ואלה האנשים שלא ניגשו לגדר, שזה הרוב האנשים. ואנחנו יודעים את זה שבאמת המשמעות יושבת כמעט תמיד במקומות שחורגים מאיתנו לטובת האחר. כשאני עושה משהו לטובת מישהו אחר,
נכון. יוצא מתוך הבועה הזאת שלי ו...
נכון.
אז באמת מתוך
מתוך
המקום הזה של לעשות משהו למען האחר, אני רוצה לשאול אותך, כי אני חושבת שהרבה פעמים אנשים מאוד מתקשים לתמוך באחר שעבר אובדן, אם הם עצמם לא עברו את זה. הם מרגישים שאין להם את המילים הנכונות, אין להם את ה... כלים, את יודעת, יש לי חבר טוב שלפני כמה זמן, חבר טוב שלא נפטר, והוא לא כל כך ידע איך לגשת לאלמנתו, למרות שהוא נורא רצה לעזור, אני לא יודע מה להגיד, אני לא יודע אפילו איך, מה אני אגיד לה?
נכון, נכון. ואני נורא מבינה אותו, כי את יודעת, אמא שלי היה לה איזה משפט כזה שהייתה אומרת, אבל עדי, אף אחד לא נולד יודע. זה משפט מקסים, נכון?
נכון.
זאת אומרת, אם לא לימדו אותי, איפה אני יודע? מה?
נכון.
כאילו, אני צריכה שילמדו אותי משהו על הבסיסי, וכשאנחנו חושבות על זה ביחד עכשיו, מי מלמד אותנו? קודם כל, לא מדברים כמעט על מוות, חוץ מאשר, כאילו, מוות לאומי, אבל ממש לא יורדים לרזולוציות האלה.
נכון.
זום אין, אז מה אומרים? אז מה עוזר לנפש? נכון?
נכון.
וכשאנחנו מסתכלים מה למדנו, אנחנו כל כך הרבה כאלה מומחים בלהשיג, אבל מה לימדו אותנו לעשות כשאיבדנו את מה שהשגנו, אז אחת העדויות שיש לנו על מה לימדו אותנו זה ספרי ילדים, שאחד מהם זה מעשה בחמישה בלונים, אני תמיד מזכירה את הספר הזה, שזה ספר על אובדן, והוא בעצם, כמעט כל הספר אומרים, אל תפקר רוני רון, נכון?
נכון.
אל תפקר, כאילו זה מסר שבכי זה דבר מביש, והוא לא עוזר.
נכון.
ואל תפקר. ואם אתה תפקר, תפקר לבד בצד, שלא יראו אותך. ומסר שאומר, תחליף מהר את מה שאיבדת. ומסר שאומר, תחשוב בהיגיון, תראה גם לה קרה אותו דבר, זה סופו של כל בלון. אנשים מתים בסוף, זה הגיוני. כן, אבל אנחנו, כשאנחנו נשבר לנו הלב, ההיגיון לא עוזר לנו. המוח שלנו עובד מעולה. הלב שלנו נשבר. אנחנו צריכים כלים של לב.
אז איזה כלים של לב?
זה מה שאמרתי קודם, זה להיות ביחד. זה אפילו לשתוק ביחד. זה מוזיקה, זה גוף, זה כתיבה, זה כל מה שקשור ליצירה. זה כלים של לב, זה מה שעוזר. וכשבאים לנניח, ניקח שבעה בתור באמת ייצוג של הדבר הזה, אז יש איזה כלי שככה אני מלמדת אותו, קיבלתי אותו, למדתי אותו מלין חלמיש, שהיא באמת מומחית בתחום הזה של אבל ואובדן, והיא, הכלי הזה הוא במה, במה שיש עליה, נורא מיוחדת, שיש עליה מקום לבן אדם אחד, זה מה שאבל צריך, הוא צריך במה, לדבר על מה שעובר עליו, כי כן. הוא בעצמו נמצא בסערת רגשות ובאילמות ובחוסר ידיעה, וכשהוא מדבר את החוויה, הוא יותר ויותר קולט ומבין אותה, וגם הדברים מתחילים להתבהר לו. כשאתה לא מדבר זה אחרת. לא שלא צריך גם לא לדבר, אבל זה מאוד עוזר כשנמצאים ביחד גם לדבר, והבמה הזאת יש שתי דרכים לתת אותה. או לשתוק, לשתוק ביחד, ולחכות שהבן אדם נמצא את המילים שלו, או לשאול שאלות. הרבה פעמים כשאנחנו באים לאבל, אנחנו מדברים בעצמנו.
נכון, מהלחץ.
ואז אנחנו על הבמה, ויש עליה מקום רק בן אדם אחד.
נכון. מנסים נורא לחשוב מה הדבר החכם הזה שאני אגיד. אז את אומרת, לא צריך.
לא, ממש לא צריך.
כן.
צריך לשאול שאלות, צריך לשתוק. ואם הם רוצים להגיד משהו חכם, אז הדבר החכם הוא להגיד את האמת. והאמת היא, הרבה פעמים, אין לי מושג מה עובר עלייך. אני באמת לא יודעת, תספרי לי משהו, איך ישנת לילה, תוכלי. תספרי לי, מה עובר עלייך, או משהו שהוא, כמה שאלה הזאת. ולהודות, אני פשוט לא, אני, אפילו אם קרה לי אותו דבר,
כן.
אנחנו עולמות שלמים, כי האהבה שלנו היא חד פעמית בכל העולם, וגם האבל עליה הוא חד פעמית בכל העולם.
נכון.
הוא ייחודי, כמו שאני ייחודית. ולכן האבל שלי והאבל שלך הם שני דברים שונים. והדבר הכי משמעותי זה הסקרנות, והחוויה שאני איתך עכשיו, אני עכשיו איתך לגמרי. ואני מעבירה לך דרך זה מסר נורא עמוק. כי אם אני יכולה להיות איתך עם הכאב שלך, המסר הוא שזה אפשרי להיות עם זה, וגם את יכולה, גם את תצליחי. אני יכולה עכשיו להיות איתך עם זה, זה אפשרי. אפשר לצלוח את זה.
וואו. עדי, ממש תודה על זה. אני חושבת שככה בכמה מילים הצלחת לתת לנו הרבה מאוד כלים להתמודדות. אז תודה.
תודה רבה. אני רק אומר שמי שרוצה לדעת יותר, יכול להיכנס לאתר שלי, עדי לליאור, adileor.com, ולאתר של קבוצות סיפור דרך, של הקבוצות של האלמנים והאלמנות, שיש שם בלוג מאוד מעניין, עם חומרים רלוונטיים, ותודה רבה על ההזדמנות לדבר על הנושא הכל כך חשוב הזה.
תודה, תודה עדי.
תודה.
ביי, להתראות.
ביי ביי.
אז אנחנו עוברים עכשיו לחלק שקבוע כאן בשידור שלנו, למדיטציה. ואני אפילו, אני ככה, השארתי לי את זה פתוח, ומה שאני מרגישה שאנחנו נעשה. זה ניקח את התחושה הזאת, את החוויה הזאת שמישהו, יש מישהו שדואג לנו. יש מישהו שנמצא שם, שמחזיק אותנו גם ברגעים הכי הכי קשים. אתן יודעות, סבתא שלי הייתה מספרת לי תמיד את הסיפור שאדם הולך במדבר והוא רואה רק את הצעדים שלו, ואז הוא ככה אומר לאלוהים, במקום הכי קשה, בלי אוכל, בלי מים, איפה היית? ואז אלוהים אומר, הצעדים שאתה רואה בחול זה צעדים שלי, אני נסעתי אותך על ידיי. אז סבתא הייתה תמיד מספרת את הסיפור הזה, ואני רוצה שרגע נרגיש, כל אחת שרגע התחברה למקום הזה של האובדן שלה, או אובדן של מישהו שהיא מכירה, גם אם זה אובדן קטן וגם אם זה אובדן ענק. אפשר רגע להיות עם הלב שלנו, ממש לקחת כמה נשימות לאזור של הלב, ולתת לו רגע להקל את כל הדברים. אולי נלחצו כמה טריגרים בדרך, אולי משהו שם זז. ואני מזמינה אותך לדמיין שיש מישהו גדול, חכם, או גדולה וחכמה, מה שאת מתחברת יותר, שמניח יד ככה מתחת ללב שלך ומחזיק אותו, מחזיקה אותו. ואת יכולה ממש להרגיש את החום של היד התומכת הזאת, את ה... את האהבה שזורמת ממנה אל הלב שלך. להרגיש שמישהו שם תמיד מחזיק, תמיד שומר, תמיד מגן. גם ברגעים הכי קשים. וככה עם הדימוי הזה אני מזמינה אותך לקחת כמה נשימות ולשים לב לאיזה תחושה זה מביא את הגוף שלנו. ואם עלו דמעות, אז תני להן, אין מה להחזיק אותן עכשיו. זה גם יום שמותר. את יכולה ממש אפילו פיזית לתת לעצמך חיבוק.